חולין דף עין ב', מתחילים בעזרת השם, דף עין א' עמוד ב', 9 שורות מלמטה, אמר רבא, רבא עם א' בסוף. הוא היה תלמיד של רבא, שזה עם ה' בסוף, רבא. מאוד מעניין שהגמרא מספרת מסכת ברכות דף ממחת, אביי ורבא, כשהיו ילדים קטנים כבר, הם למדו אצל ראש הישיבה רבא, והיה נידון בבית המדרש על ילדים, האם אפשר לצרף אותם לזימון, בשביל לומר ברכת הזימון של ברכת המזון. נצרף אותם לשלושה. אז היום להלכה לא מצרפים ילדים לפני גיל בר מצווה. אבל אז הייתה הלכה בבית המדרש שזה תלוי ילד שמבין, יודע למי מברכים, מבין מי זה הקדוש ברוך הוא, אפשר לצרף אותו לזימון. אז רבא רצה לבדוק את אביי ורבא, שתי התלמידים היקרים שלו, האם הם יודעים למי מברכים, או שהם לא יודעים. אז הוא שאל אותם, פנה אליהם, שאל אותם, ילדים מתוקים, תגידו לי, למי מברכים? אמרו לו, שתיהם יחד. מה זאת אומרת למי? לרחמנה, לקדוש ברוך הוא הרחמן. שאל אותם, רבא, ואיפה הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא? יש לו איזה משרד, איזה לשכה? אז מסופר שם בגמרא, שרבא ישב, והוא אומר, מה זאת אומרת איפה? הוא הראה לכיוון התקרה. שם למעלה הקדוש ברוך הוא נמצא. לעומת זאת אביי פשוט מאוד קם מהמקום, יצא מבית המדרש ביחד עם רבו רבא, והוא הראה לשמיים. שם הקדוש ברוך הוא נמצא. יושב בשמיים משחק. אמר להם רבא, איזה יקרים ונפלאים אתם. שתיכם עוד תצאו תלמידי חכמים גדולים. מאיפה יודעים את זה? אומרים שהגמרא שם אומרת כזה מן פתגם, בוצין בוצין מכתפי ידיעה. מה זאת אומרת? דלת, דלת, כשמתחיל לחנות הפרי, כבר יודעים האם הוא יצא משובח או לא. רואים לפי האיכות שלו מיד כשהוא יוצא. אז ככה גם שניכם, אביי ורבא, אתם עוד עתידים להעיר את עם ישראל. אז כאן רבא, בא בעצם עם אמרה, עם שאלה, עם שאלה על מי? על מורו ורבו רבא. הרי ראינו ממש אחרי המשנה בדף עין א' עמוד א', מיד בתחילת הגמרא, שם רבא אומר משפט כזה. כשם שטומאה בלועה אינה מטמאה, כמו שאם יש אדם שאכל חתיכת בשר קטנה של נבלה, אז הוא יכול מיד לטבול, ולמרות שהחתיכה עדיין במאב היא לא מטמאה אותו, כי טומאה שהיא בלועה בתוכו לא מטמאה, ככה גם טהרה בלועה לא מטמאה, לא נטמאת. אם בן אדם נאמר בלע טבעת, והוא נכנס אחר כך לאוהל, שכל האוהל הזה מטמא, טומאת מת, כשיש מת בתוך אוהל, אז כל מי שנכנס לאוהל נטמא. אז הבן אדם נכנס לתוך אותו אוהל. אם הטבעת בתוך מאב, הטבעת הזאת היא לא נטמאת, כי היא נקראת טהרה, הטבעת הזאת היא הרי טהורה, והיא בלועה בתוכו והיא לא נטמאת. ככה אמר רבא, כמו שטומאה בלועה לא מתמת, כך גם טהרה בלועה לא נתמת. אז אומר רבא, אתה אומר כשם שטומאה בלועה אינה מתמת. זאת אומרת, זה ברור לך, יש לך משנה מפורשת שאומרת שטומאה בלועה לא מתמה. אז ככה גם ברור לך שטהרה בלועה לא נתמת. אבל גם זה משנה מפורשת, זה מה ששואל רבא. אמר רבא, תרווה יותנן היא, כמו שטומאה בלועה כבר כתובה מפורש שהיא לא מתמה, אותו דבר גם טהרה בלועה, זה שהיא לא נטמאת, גם זה כתוב. אומרת הגמרא, איפה באמת כתובים שתי המשניות האלה? טומאה בלועה זה שהיא לא מטמאה, תנינה. איפה זה כתוב? דתנן, כהן, שבלה טבעת טמאה. טבעת מסוימת על השולחן, והוא לקח איזה חתיכת לחם, טעות הוא לקח את זה יחד עם הטבעת, והטבעת הזאת הייתה טמאה, הוא בלע אותה. טוב. ומכיוון שהיא טמאת מת, אותה טבעת, אז הבן אדם עצמו גם נטמא, אותו כהן נטמא. עכשיו, מה קורה בן אדם שנטמא טומאת מת? הוא נטמא לשבעה ימים. יום השלישי ויום השביעי, צריך ללכת לאחד מהחברים שלו הכהנים, והם לוקחים את הכלי שבפנים יש מי חטאת, שיש שם מעורבב אפר פרה אדומה עם מים של מעיין, מזים עליו ביום השלישי לטהרתו, ביום השביעי לטהרתו. ביום השביעי, אחרי שהוא כבר ספר את הימים לטהרה, הוא הולך וטובל, ואז הוא נהיה טהור. עכשיו, אותו כהן באמת, מכיוון שהוא נטמע על ידי הטבעת בטומאת מת, שהטבעת הייתה טומאה של, נאמר, אבי אבות הטומאה, או כן, הטבעת הייתה ממש טומאה חמורה מאוד, כמו שאנחנו יודעים שמתכת נטמאת בטומאת מת ברמה מאוד מאוד גבוהה, לא ניכנס כרגע לפרטים של זה. בכל אופן, אבל יש מציאות שהטבעת יכולה לטמא את הבן אדם טומאת שבעה, והוא נטמע שבעה ימים, טומאת מת. עכשיו, מגיע היום השביעי והוא טבל, ועכשיו אוכל בתרומתו. הוא יכול לאכול בתרומה. רגע, הרב כהן, הוציאו ממך כבר את הטבעת שבלעת? היא עדיין לא יצאה מהמעיים שלו, היא עדיין נמצאת שם בפנים. נו, אז אולי תטמא אותו שוב גם אחרי שהוא טבל. רואים שזה לא מטמא. מה לומדים מכאן? שטומאה, כשהיא בלועה בתוכו, לא מטמאה. בסדר. מה קורה עם הקיאה? אם הוא הקיא את הטבעת אחר כך, אז הטבעת עדיין טמאה, ומכיוון שהוא נגע בו וטמאתו, הוא נטמא שוב, אותו כהן. אז אם כן, רואים מכאן שטומאה בלועה לא מטמאת. רק כשהוא מקיא את הטבעת, היא יכולה לטמא אותו. טהרה בלועה, זה שהיא לא נטמאת, גם זה תנינה, באותה משנה, קטע אחד קודם. דתנן, בלה אדם טהור, הוא בלה טבעת טהורה. נכנס לא אל המת, ואז הוא מיד נטמא. נכנס לא אל המת, הוא מיד נטמא. עכשיו, מה עם הטבעת? הטבעת נמצאת במאב, היא לא נטמאת. עכשיו, אדם נטמא טומאת מת, זה כבר סיפור של שבעה ימים אמרנו, אז צריך שביום השלישי שיזו עליו, מי חטאת של אפר פרה אדומה, ביום השביעי צריך שיזו עליו פעם נוספת, אז הוא עשה את זה באמת, לא התעצל ואיזה, פעם ביום השלישי לטהרתו, ושנה, איזה פעם שנייה ביום השביעי לטהרתו, וטבל, והוא נהיה טהור. עכשיו, והקיעה את הטבעת ההיא. עכשיו, הטבעת ההיא הייתה איתו לאורך כל הדרך, גם כשהוא היה טהור, גם כשהוא נטמע, וגם כשהוא נטהר. עכשיו, על הטבעת הזאת לא עשו שום טהרה. השאלה היא, האם היא נטמאה? אם היא נטמאה, היא נשארת טמאה, כי אף אחד לא תיאר אותה. אבל החידוש של המשנה היא, שהרי היא טהורה כמה שהייתה. זאת אומרת, הטבעת, מכיוון שכשהוא בלע אותה היא הייתה טהורה, אז טהרה בלועה לא נטמאת, לא נטמאת. אז אם כן, יש לנו גם כן משנה מפורשת, שדבר שהוא טהור, שהוא בלוע, לא נטמא. אז מה צריך את החידוש הגדול של רבא? תודה רבה. משניות אתה רוצה ללמד אותנו? אז תגיד, משניות. אתה בא ואומר את זה בתור אמרה שלך, מה חידשת? אומרת הגמרא, כי כאמר רבא, מה החידוש שרבא מחדש, שדבר בלוע לא שייך אצלו שהוא נטמא או שהוא מטמא? הוא מדבר כשאדם בלה שתי טבעות. שתי טבעות. אומרים בדרך צחות, היום הרי הרבה אנשים עושים בשביל להוריד עודף משקל, עושים טבעת, זה נקרא. הם מצרים את המעיים. אז אומרים שהאתרוג פעם פנה בקנאה ללולה, ואיך אתה כל כך דק? אז הוא אומר לו, כשישימו עליך חמישה טבעות, אז נדבר. כמובן בדרך צחות. על כל פנים, בלה שתי טבעות. בלה שתי טבעות. אחת מהטבעות הייתה טמאה, ואחת הייתה טהורה. בכזה מקרה מדבר רבא. כי כאמר רבא כגון שבלה שתי טבעות. אחת, טבעת אחת הייתה טמאה, וטבעת אחת הייתה טהורה, והחידוש של רבא זה החידוש הבא. דלא מתמיה טמאה לטהורה. שמכיוון שהטבעת הטמאה היא בלועה בתוך הבן אדם, היא לא מטמאה את הטבעת הטהורה שנמצאת בתוך מאב. כי כשהיא בלועה היא לא מטמאה. זה החידוש. שואלת הגמרא, והעובר שמת בתוך מאי האישה, וחיה מיילדת נגעה בו. קוראים לזה היום גרידה. בא להוציא את העובר הזה. אז למדנו במשנה שהמיילדת, מכיוון שהיא נגעה בעובר, שהוא אדם, שהוא מת, אז היא נטמאת כמו טומאת מת. לעומת זאת, אותה אישה המעוברת, שבתוך מאיה היה אותו עובר מת, היא לא נטמאת. ולכאורה, המקרה הזה דומה מאוד למקרה שאנחנו רוצים לומר שבו יש את החידוש של רבא. זה כשתי טבעות דמו, זה ממש דומה למקרה שאדם בלה טבעת טמאה וטבעת טהורה. וכמטמא לה עובר לחיה, והעובר מטמא את המיילדת. הרי כאן, כשיש את, בתוך מאי האישה המעוברת יש את העובר, זה כמו הטבעת הטמאה, ויש את המיילדת שמכניסה את היד בשביל להוציא את העובר, זה כמו הטבעת הטהורה. ומה אנחנו רואים? שהמיילדת כן נטמאת, למרות שזה שתי הדברים הם בלויים, גם היד של המיילדת וגם העובר, אז רואים לכאורה שטומאה בלועה כן מטמאה בשתי טבעות. אומרת הגמרא, אבל גם צריך לשים לב שיש גם דבר שנקרא טומאת בית הסתרים. מה זה נקרא טומאת בית הסתרים? שאם הטומאה הייתה במקום שהוא נסתר, מקום נסתר, כמו למשל בבית הבליעה, במקום שבן אדם בולע, ממש, מקום נסתר בגוף, אז יש מציאות שזה לא יטמא. כי בבית הסתרים אין טומאה, אז גם פה בתוך הרחם של האישה אפשר לקרוא לזה גם בית הסתרים. מה ההוכחה שלנו שזה שהאישה לא נטמאת זה לא בגלל שזה בית הסתרים? זה שהמעוברת לא נטמאת זה לא קשור לזה שהעובר אצלה הוא כמו טומאת בית הסתרים. ההוכחה לזה היא שהמיילדת כן נטמאת. אם זה טומאת בית הסתרים אז גם המיילדת הייתה צריכה להיות טהורה. אז אם כן, מה הסיבה בכל זאת שהמיילדת נטמאת? מכיוון שטומאה בלועה מטמאה. ומכיוון שיש כאן את העובר שהוא בלוע בתוך המעוברת, ויש את המיילדת שגם היד שלה בלועה בתוך המעוברת, אז העובר מטמא את המיילדת. אז אם כן, קשה לחידוש של רבא. עונה הגמרא, אמר רבא, שאני עובר, הועיל וסופו לצאת. כל החידוש של רבא, זה רק במקרה כזה שיש שתי דברים בלויים שמתכוונים להישאר. אבל העובר, הרי חייבים להוציא אותו מתוך הרחם, זה סכנה להשאיר אותו שם. ובסופו של דבר, הוא עתיד לצאת, אז זה כאילו שהוא כבר יצא, אז זה כבר לא נקרא שהוא בלוע. מכיוון שהוא בדרך החוצה, זה לא נקרא שהוא בלוע בתוך הגוף. שואלת הגמרא רגע, ואת הטבעות שעליהם דיבר רבא, אתה מתכוון כן להשאיר בתוך הגוף של הבן אדם? הרי זה גם עתיד לצאת. אמר רבה, עובר סופו לצאת את הבת, אין סופה לצאת. הרי גם הטבעת סופה לצאת, אז למה שם אומר רבה שהטבעת הטמאה לא מטמאה את הטבעת הטהורה, הרי שתיהם עתידים לצאת, אז זה לא נקרא טומאה בלועה, זה כן אמור לטמא. אלא אמר רבה, פומבדיתא ידי טעמא דעא מילתא. אלה החכמים שגרים בעיר פומבדיתא, הם יודעים את הטעם של הדבר, של אותה משנה. למה באמת המיילדת נטמאת והמעוברת לא נטמאת? מי זה אותם חכמים שבפומבדיתא? אומנו רב יוסף, זה החכם הגדול, דרך אגב הוא גם היה חבר מאוד טוב של רבא, הוא היה ראש ישיבה לפני רבא. אחרי שהוא נפטר, אז רבא נהיה ראש ישיבה. דאמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, באמת טומאה בלועה לא מטמאה, והטומאה הזו אינה מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. כל המושג הזה, שהמיילדת נטמאת כי נגעה בעובר, זה לא בגלל שטומאה בלועה בדרך כלל מטמאה. באמת זה נקרא טומאה בלועה, וטומאה בלועה לא צריכה לטמא. כמו שאמר רבא, הסיבה למה היא נטמאת זה תקנה מדרבנן שהיא נטמאת. זה טומאה מדרבנן. שואלת הגמרא, מהי אינה מדברי תורה, אלא מדברי סופרים? מה הדגש שזה לא מדברי תורה? מספיק שתגיד שזה מדברי סופרים, זה מדרבנן. אני מבין שזה לא מהתורה. דלותימה, אומרת הגמרא, שלא תגיד שהמשנה היא רק אליבא דרבי עקיבא, שנראה אותו בהמשך את הדעה שלו, דאמר, עובר במאי אישה טמא. רבי עקיבא סובר שבעובר שהוא מת, אם הוא נמצא במאי אישה, הוא גם יכול להיטמא. אל תגיד שזה רק לפי דעתו של רבי עקיבא, שגזרו כאן טומאה שהמיילדת נגע בעובר הוא יהיה טמא, אלא אפילו לרבי ישמעאל דאמר, עובר במאי אישה טהור. רבי ישמעאל מחדש חידוש. אם עובר נמצא בתוך מאי אישה, בתוך הרחם של האישה, אפילו אם הוא מת, אין לו דין של טומאת מת. בכל זאת, אם המיילדת נגעה בו, היא תטמא טומאת מת. זה החידוש. אינה מדברי תורה, זה לא קשור בכלל לדיני טומאה רגילים של טומאת מת. למה חכמים גזרו שהיא תטמא? מדרבנן, גזרו בתומה מדרבנן, מה היא טעמה? למה באמת גזרו תומה שהמיילדת תטמא? אמר רב הושעיה, גזרה שמא יוציא ולד ראשו חוץ לפרוזדור. חוששים שמא העובר כבר יוציא את ראשו מחוץ לפרוזדור של הרחם, ושמה הוא כבר כן מטמא, הוא כבר לא נקרא עובר במאי אישה, והמיילדת לא תדע מזה, והיא תחשוב שהיא לא טמאה, והיא תלך תגע אחר כך בתארות הרי שהיא נגע בו כשהוא היה בפרוסדור, הוציא את ראשו מהפרוסדור. אז אם כן, לכן חכמים אמרו, לא יודע, יש מקום שכשהעובר נמצא כבר, הוא כן מטמא בתור עובר. יש מקום שהוא לא מטמא, תמיד נטמא וגמרנו. בשביל שלא יגיעו כאלה מכשולים, שאנשים יבואו לאכול תרומה אולי, טמאה, כשהמילדת תיגע בעובר, אחרי זה היא לא תצליח אולי להוציא אותו, ותקרא למילדת אחרת, והיא לא יודעת שבעצם היא כבר הוציאה אותו מספיק הרבה, כדי שהוא כבר לא ייחשב בתוך מאה אישה, והוא כבר כן טימה אותה, והיא תלך אחר כך תעשה לבעלה שחוזר מהבית כנסת, סעודה גדולה מפירות של תרומה, והיא נוגעת הפירות האלה, והיא למעשה נטמאה כבר. אז לכן גזרו, תשמע, את נגעת בעובר, נטמאת ומטמאת. לא נכנסים כרגע אם העובר היה בפנים, היה בחוץ, לא נכנס פה עכשיו כרגע עם ביקורת גבולות, לבדוק איפה בדיוק העובר היה באותו זמן. נגעת, נטמאת. זה הסיבה שחכמים תקנו את התקנה הזאת. שאלת הגמרא, נו יפה מאוד, סיבה מעולה, אבל היא אחי אישה נמי, אז גם שהאישה מעוברת תטמע על ידי זה שיש לה עובר בתוך מאה שהוא מת. כי הרי גם שם נחשוש אולי... העובר יוציא כבר את הראש, כשהעובר מוציא את הראש מהפרוסדור של הרחם, כבר המעוברת גם נטמאת, טומאת מת, כי הרי הוא נוגע בה. נו, אז גם שם נחשוש, אולי האישה לא תדע שהראש יצא מהפרוסדור, והיא תחשוב שהוא לא יצא מהפרוסדור, ואז היא גם כן תטמא את הארות. בתרצת הגמרא, האישה מרגשת בעצמה, האישה אי אפשר לעבוד עליה בדברים האלה, מרגישה טוב כשהראש יוצא. ואז היא תדע להבחין, אם היא לא הרגישה שהראש יצא, היא יודעת שהיא לא נטמאת, אם היא הרגישה שהראש יצא, היא יודעת שהיא כבר נטמאת. שואלת הגמרא, אז אם היא יודעת, אז למה צריך את הגזרה לגבי המיילדת? ותאמה לה לחיה שתספר למיילדת, תשמעי, הראש יצא, תיזהרי עכשיו לא לגעת בו, ואם את נוגעת בו, תדעי שנטמאת. למה צריכים להגיד שגם כשהעובר נמצא בתוך הרחם, המיילדת שנגעה תטמא? הרי אפשר תמיד להגיד למיילדת שתשאל את, את האישה המעוברת, את היולדת, האם כבר יצא הראש או לא. אומרת הגמרא, טרידה, האישה טרודה בחבלים, בצירים, היא לא בדיוק בשביל להגיד אם הראש יצא או לא יצא, היא לעצמה יודעת, אבל להתחיל להגיד, זה מדי משימה מורכבת בשלב הזה. טוב, אמרנו שיש מחלוקת רבי ישמעאל רבי עקיבא לגבי עובר, האם הוא מתעמק שהוא במאי אישה או לא, אז כאן הגמרא מרחיבה. מהי רבי ישמעאל ומהי רבי עקיבא דתניא? הפסוק אומר, וכל אשר ייגע על פני, שימו לב למילה, השדה. אחרי זה כתוב, יטמא שבעת ימים. זאת אומרת, צריך שזה יהיה כמו שדה, מקום פתוח. אם המת היה במקום פתוח, אז הוא מתעמק מי שנגע בו שבעת ימים. אבל מה, להוציא עובר במאי אישה, דברי רבי ישמעאל, שעובר במאי אישה זה לא על פני השדה, עם כל הכבוד, אז הוא באמת לא מטמא. זה לפי דעתו של רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, מה פתאום? זה כתוב על פני השדה, זה בא לרבות את הגולל, שזה הכיסוי של הארון קבורה, והדופק, שזה הדפנות של הארון קבורה, שגם הם נטמאים, שהם גם כן טמאים בטומאת מת. שואלת הגמרא, ורבי ישמעאל, מאיפה הוא יודע שגולל ודופק מטמאים? הוא לומד הלכת הגמירא לה, הוא קיבל את זה הלכה למשה מסיני. ורבי עקיבא עובר במאי אישה תמא מדאורייתא מנעלי. מאיפה רבי עקיבא יודע שעובר במאי אישה תמא מהתורה? אמנם רבי ישמעאל הביא מקור שהוא לא תמא, אבל מאיפה, ורבי עקיבא הביא מהפסוק הזה משהו אחר, אבל מאיפה רבי עקיבא יודע שבאמת כן תמא העובר במאי אמו? אמר רבי יושעיה, אמר קרא, הפסוק אומר, הנוגע במת בנפש אדם יטמא. זאת אומרת שגם כשנוגעים בעובר שנמצא בתוך נפש של האימה, הוא נמצא בפנים בתוך הנפש, העובר הרי נמצא בתוכו, בנפש אדם. אז גם העובר הזה, כשהוא בפנים, מטמא, טומאת מת. איזה עומד שבנפש של אדם, ואומר, זה עובר שבמאי אישה, שהוא נמצא בתוך הנפש, בתוך האישה, במאי האישה. ורבי ישמעאל, שהוא סובר שהעובר יהיה טהור, מה הוא יעשה מהפסוק הנוגע באמת בנפש? היי מבעי אלה לרבית דם הבא מנמד שמטמאה. בא ללמד שהרי כשיש מת, הוא מטמא. מטמא, אין על מה לדבר. מת זה הטומאה הכי חמורה שיש. עכשיו, מה קורה אם יש רק חתיכה מהמת? האם זה גם מטמא? אז תלוי. אם יש פה עצם, עצם בגודל של, של גרגיר שעורה מטמא, במגע ובמסע. אם יש פה בשר, בשר מטמא בשיעור של כזית. ואם יש פה דם, אז דם מטמא בשיעור של רביעית, כמו... להבדיל, אולי אפשר לקרוא לזה, כמו כוס של ברכה, רביעית הלוג. השיעור הזה מטמא, גם כן, באמת. אז אם כן, זה בא ללמד שרביעית דם מטמא, כי הרי הדם הוא הנפש. אז בנפש מרבה שגם דם, רביעית דם מטמא. זה לפי רבי ישמעאל. לרבי עקיבא, מאיפה הוא ידע את החידוש הזה שרביעית דם מטמאה? רבי עקיבא לטעמי, דאמר, אף רביעית דם הבא משני מתים מטמאה באוהל. זאת אומרת, רבי ישמעאל בעצם לומד מהמילה בנפש, שרביעית דם, בשביל שהיא תטמא, זה צריך להיות מנפש של אדם אחד. בנפש לשון יחיד. אבל רבי עקיבא לעומת זאת סובר, שאם יש שתי מתים, שמשתיהם מצטרף שיעור של רביעית דם, זה גם מטמא. דתניא, רבי עקיבא אומר, מניין לרביעית דם הבא משני מתים שמטמא אפילו באוהל. כן, שימו לב, זה לא רק במגע ובמסע, אלא גם אם יש רביעית דם בתוך חדר ענק, אולם ענק, אצטדיון מקורה, שיש שם רביעית אחת של דם, כל המקום שם נטמא. מאיפה לומדים את זה? שאפילו אם זה מגיע משתי מתים יחד, זאת אומרת, הם הביאו לשם כוס שיש בפנים דם משתי מתים בשיעור של רביעית, זה גם מטמא באוהל. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, ועל כל נפשות, זה לשון רבים, מת, לשון יחיד. מה זה פה לשון רבים לשון יחיד? כתוב שם, על כל נפשות מת לא יבוא. הכהן גדול אסור לו להיטמא בשביל נפש של מת. אבל למה כתוב פעם לשון רבים, פעם לשון יחיד? שתי נפשות ושיעור אחד. זה יכול להיות שזה בא פה מדם של נפש של ראובן, ודם מנפש של שמעון, וביחד זה רק רביעית, וזה מטמא באוהל. אומרת המשנה, כאן הנידון שלנו, מה קורה בהמה. חוזרים חזרה לבהמות. מחלקת יולדות של בהמות. איך כתוב שמה? שבאו ליוחבד, הממשל של מצרים שם, פרו בראשם, בבקשה, כשמגיעים עכשיו היהודיות ללדת אצלך, אז כשאת רואה שזה בן, תמיתי אותו בתוך הרחם. אם זה בת, את יכולה לתת לו לחיות. לתת לה לחיות. בסוף מה קרה? משכים ללדת, עסקים כרגיל, בא פרעה מזמין את המילדות לפגישה. מה זה? למה החייתם את הילדים? אז הן אומרות לו, כי לא כנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה, הם כמו חיה, כמו בעלי חיים. בעלי חיים לא צריכות מחלקת יולדות, שם הם יולדות לבד. אז ככה, כשאנחנו בטרם תבוא אליהם המילדת וילד, עוד לפני שאנחנו מגיעים, הם כבר אומרים לנו מזל טוב. כבר התינוק נולד, אז מה אתה רוצה שנהרוג? אי אפשר להרוג אותם כשהם בחוץ. אבל על כל פנים, על כל פנים, הבהמות יולדות לבד. אבל לגבי הבהמות, יכול להיות לפעמים סיבוכים כאלה. כן, למשל, הבהמה הולכת ללדת, וכבר ממש מקשה ללד, והעובר, מחמת קושי הלידה, הוציא את הרגל הקדמית שלו, שזה נקרא יד. הוציא את היד. ובסופו של דבר, אחד מהמאזינים החשובים של השיעור, העיר, מה הפירוש שחותכים את היד הזאת, הרי אומרים. למה צריך לחתוך את היד? אז כמובן שצריך להדגיש, מה שהמפרשים כבר אומרים, שמדובר כאן שהבהמה הזאת, אם לא, הבהמה לא מצליחה ללדת את אותו עובר. אם לא שיחתכו את היד, הבהמה יכולה למות. אז בשביל להציל את הבהמה, חותכים את היד הזאת. בכל אופן, הבהמה מקשה ללד, והוציא עובר את ידו, וחתכה. עכשיו, הנידון שלנו כאן, מה קורה עם היד שיצאה לפני הלידה? מה הנידון? הרי מה קורה אם פותחים, שוחטים בהמה מעוברת, פותחים את פוקעים את הבהמה, והבן פקוע יש שם עובר. העובר הזה מותר באכילה בלי שחיטה. אבל אם הוא הוציא יד לפני השחיטה, אותה יד נאסרת. כמו עבר מן החי כזה. אותה יד נאסרת. עכשיו, מה קורה אם לפני השחיטה השוחט רואה שהבהמה הוציאה יד, שהעובר הוציא את היד, ולצורך העניין הוא חתך את אותו יד, ואחר כך הוא שחט את הבהמה, היד הזאת של העובר, מכיוון שהיא יצאה לפני השחיטה, היא מטמאה. עכשיו, הוא הספיק לחתוך את היד הזאת, בגלל שזה הרי לא, זה לא ניתר על ידי השחיטה, זה נקרא כמו נבלה, כמו עבר מן החי, כמו שתכף נראה. בכל אופן, אבל היד הזאת, הוא חתך אותה לפני השחיטה. אז במקרה כזה כולם מודים שאם ואחר כך שחט את אמו, הבשר טהור. הבהמה עצמה והעובר שנשאר בפנים הם טהורים. למה? כי אמנם היד הזאת מטמאה איזושהי טומאה, כמו שנראה מיד בהמשך, אבל חתכו אותה כשהבהמה עדיין הייתה בחיים, ויש כלל שבהמה בחייה לא נתמת. בהמה כשהיא חיה לא נתמת, רק אחרי שחיטה או אחרי שהיא מתה היא נתמת. אז כאן, מכיוון שכבר הספיקו לחתוך את היד, אומנם היא מטמאה, אבל הספיקו לחתוך אותה לפני השחיטה, אז מתי היא נגעה בבהמה? כשהבהמה הייתה בחיים, לכן היא לא מטמאה אותה. עכשיו, במקרה השני, במקרה הבא, שלא חתכו את היד לפני השחיטה, אלא רק אחרי השחיטה, אז היד הזאת הרי מטמאה. השאלה היא, איזה טומאה יש לה, ולפי זה מה הטומאה עכשיו של שאר הבשר? שחטת אמו, ואחר כך חתכה. אז ככה, הבשר של העובר הוא מגע נבלה. כי היד הזאת, דברי רבי מאיר, לפי דעת רבי מאיר, היד הזאת נחשבת נבלה. נבלה זה אב הטומאה. אב הטומאה זה טומאה מאוד חמורה, זה מטמא להיות ראשון לטומאה. מישהו נוגע בו נהיה ראשון לטומאה. אדם, כלים, אוכלים ומשקים. במקרה הזה שיש פה אוכל, יש פה את הבשר של הבהמה, של העובר, אז זה נהיה מגע נבלה. אז זה נהיה מגע נבלה. זאת אומרת, העובר הזה בעצם נחשב שהוא נגע בנבלה, כי הוא נגע ביד לפני שחתכו אותה, ולכן הוא יהיה ראשון לטומאה. וחכמים אומרים, הרי יש הלכה מאוד מעניינת, שבהמה שיש בה מום פנימי שנחשבת טרפה בגלל זה, אז אם ייתנו לה למות לבד בלי שחיטה, היא תהיה כמו נבלה והיא תטמא. אבל אם ישחטו אותה שחיטה כשרה, היא כבר לא תקרא נבלה, היא תקרא טרפה שחוטה. ואז היא לא מטמאה מהתורה בכלל. לא מטמאה. אז לפי דעת חכמים, זו ההגדרה של אותה יד. היד הזאת, אמנם השחיטה של הבהמה לא תתיר את היד באכילה, אבל היא תתיר אותה כמו שהיא מתירה טרפה, שהיא לא תטמא מהתורה. אז יש ליד הזאת דין של טרפה שחוטה, והעובר שהיה מחובר ליד הזאת אחרי השחיטה, יש לו דין של מגע טרפה שחוטה. עכשיו, מה באמת ההגדרה ההלכתית של טרפה שחוטה? אמנם זה טהור לגמרי מהתורה, אבל מדרבנן, אם הוא נגע בקורבן הטרפה השחוטה, הוא מטמא את הקורבן הזה. בקודשים הוא כן מטמא. אז לו יצויר שהבהמה הזאת הייתה של שלמים לדוגמה, והעובר הזה היה עובר של שלמים, והיד הזאת נטמאה בטומאת טרפה שחוטה, אז היא מטמא את העובר מדרבנן, בגלל שהעובר הזה הוא קודש. מה הטעם של דברי רבנן, שבאמת זה נקרא טרפה שחוטה, היד הזאת שיצא, וזה לא נקרא נבלה? מה מצינו בטרפה ששחיטתה מתארתה מטומאת נבלה? באמת אם יש פה בהמה שהיא טרפה, שוחטים אותה, אז היא לא תהיה יותר נבלה, אלא היא נחשבת כמו טרפה שחוטה. אף שחיטת בהמה תתאר את האיבר שלא יהיה בו טומאת נבלה, כך טוענים חכמים. אמר להם רבי מאיר, לא, אם תיארה שחיטת טרפה אותה, בגלל שזה דבר שגופה, כשיש פה בהמה שהיא טרפה, שוחטים אותה, שוחטים את הגופה בעצמה, אז בסדר, השחיטה מתארת אותה. אבל תתאר את האיבר, דבר שאינו גופה. ברגע שהאיבר הזה יצא, הוא כבר לא גופה של הבהמה, אז מה הקשר השחיטה של הבהמה? לתאר את היד שיצא החוצה, שהיא כבר לא קשורה פה לעניין, אז היא נשארת טמאה בטומאת נבלה, לפי דעת רבי מאיר. מניין לטרפה ששחיטתה מתארתה? מאיפה באמת יודעים שאם יש בהמה שהיא טרפה, אם ישחטו אותה שחיטה כשרה, היא לא תטמא כמו נבלה יותר. להפך, אפשר ללמוד ממה מצינו, שהרי בהמה טמאה אסורה באכילה. גמל, לדוגמה, שהוא בהמה טמאה, מותר לאכול אותו? אסור. אף טרפה, אסורה באכילה. בהמה שיש בטרפה, זה גם כן מחוץ לצלחת, אסורה באכילה. אם כן, מה בהמה טמאה? אין שחיטתה מתארתה. כמו שבהמה טמאה, אם שחטו את הבהמה הטמאה, זה לא יעזור שעכשיו היא לא תטמא משום נבלה. היא נשארת טמאה משום נבלה, השחיטה לא מועילה לה כלום לגבי טהרה מידי נבלה. אז אם כן אותו דבר, אף טרפה לא תטהרן השחיטה, אז גם טרפה השחיטה לא תטהר אותה מידי נבלה. אומרת הגמרא, לא, אם אמרת בבהמה טמאה שלא הייתה לה שעת הכושר, בהמה טמאה גמל מהיום שהוא נולד, יודעים כבר שהוא בחיים לא יהיה ראוי לאכילה, אפילו לא על ידי שחיטה. תאמר בטרפה שהייתה לה שעת הכושר, בטרפה לפני שהיא נטרפה, היה אפשר עם שחיטה להתיר אותה באכילה. אומרת הגמרא, תו לך את מה שהבאת, אפילו אם נקבל את הטענה שלך, זה מה תגיד על טרפה מן הבטן? הרי שנולדה טרפה מן הבטן מניין, מאיפה יודעים על בהמה שנולדה עם מום פנימי ישר כשהיא נולדה? מאיפה נדע שהשחיטה שלה מתארת אותה מדי נבלה? אומרת הגמרא, לא, אם אמרת בבהמה טמאה שכן אין במינה שחיטה. הגמרא מביאה עכשיו דרך אחרת לחלק בין טרפה לבין בהמה טמאה. בהמה טמאה אין מושג בכלל שאי אפשר לשחוט אותה בשביל לעשות שום היתר על ידי השחיטה הזאת. לעומת זאת בטרפה, תאמר בטרפה שיש במינה שחיטה. בטרפות אמנם עכשיו הבהמה הזאת באופן מיוחד היא טרפה, אבל החברות שלה האחרות בעדר, כל שאר הבהמות, יש במינה טרפה, יש במינה שחיטה, יש כאלה שאפשר לשחוט אותם בשביל לאכול אותם. אז אם כן, השחיטה כן תטהר אותה מדי נבלה. עוד דבר אומרת המשנה, עובר שהוא בן 8 חודשים שנולד חי, בזמן של חז"ל לא היה אפשר שהוא יתקיים, ולכן אין שחיטתו מתארתו, וכל שכן שהיא לא מתירה אותו באכילה. לפי שאין במינו דבר הרוי לשחיטה. אין כזה מושג בהמה שנולדה בחודש השמיני, שתהיה מותרת על ידי שחיטה, כי היא לא יכולה לחיות. שואלת הגמרא, למדנו שאם העובר הוציא את ידו לפני השחיטה, אם העובר הוציא את ידו לפני השחיטה, ושחטו את הבהמה, אז היד מטמאה את העובר. שואלת הגמרא, מה היא? טומאת בית הסתרים היא? הרי החיבור בין העובר לבין היד זה במקום נסתר בגוף הבהמה. וטומאת בית הסתרים לא מטמאה. כשהטומאה היא במקום חיבור נסתר, זה לא מטמא. זה כלל. למה רבי מאיר לטעמי, וכי נאמר שרבי מאיר כאן הולך לפי שיטתו שהוא סובר שטומאת בית הסתרים היא כן מטמאה? דתנן. בגד שהוא 3 על 3 טפחים, שהוא ראוי לטומאת מדרס. מה זה טומאת מדרס? שיש זב לדוגמה, אדם שיצא ממנו איזושהי טומאה מסוימת, יצא מהאמה, יצא ממנו כזה מין, כמו שכבת זרע, כלובן ביצה שאינה מוזרת, משהו יותר דליל, יצא ממנו, אז הוא נהיה תמי טומאת זיווה. בזמן שחזל, היו מתייחסים לטומאה הזאת, בזמן שבית המקדש היה קיים. אם הוא הולך ויושב על דבר שראוי לישיבה כמו כיסא, שוכב על דבר שראוי לשכיבה כמו מיטה, רוכב על דבר שראוי לרכיבה כמו עוקף, אז הוא מטמא אותו בטומאת מדרס. מה זה מדרס? מדרס זה שכפול, זה שכפול של טומאה. זאת אומרת, זה כמו שהזב עצמו, הדרגת טומאה שלו, עוברת לאותו דבר שהוא ישב עליו. הכיסא כולו נטמא באותה דרגת טומאה של הזב. הזב הוא אב הטומאה, הכיסא הוא גם אב הטומאה. יש עוד דבר מעניין במדרס, שגם אם בן אדם ישב על 10 כיסאות אחד על השני, כל אותם הכיסאות נטמאים באותה דרגת טומאה. זה נקרא מדרס. עכשיו, בשביל שדבר יטמא טומאת מדרס, הוא צריך להיות מינימום בגודל 3 טפחים על 3 טפחים, אותו בגד. ואם ישב עליו הזב, הוא נטמא טומאת מדרס. אם אחר כך קראו את הבגד הזה לשתיים, מה קורה אז? אז על זה אומרת המשנה, 3 על 3 שראוי למדרס, והוא נטמע, שנחלק לשניים. אז אם זה נחלק עד גודל של 3 אצבעות על 3 אצבעות, שזה עדיין ראוי לטומאה רגילה, סתם כל טומאה, לא של מדרס, טומאת מת, טומאת שרץ, טומאה רגילה, אז הוא טהור מן המדרס, אבל טמא מגב מדרס, דברי רבי מאיר. אמנם הוא לא טמא אב הטומאה כמו שהוא היה כשהוא היה מדרס, טומאת מדרס, אבל הוא טמא כמו מי שנגע במדרס, כי הרי הוא נגע בעצמו, כן? הוא טמא, הוא נחשב טמא מגב מדרס, דיינו שהוא נהיה הראשון לטומאה. אמר רבי יוסי, איך הגרסה פה, לא גורסים את המילה טניה, המשך של המשנה. וכי באיזה מדרס נגע זה? הרי הוא נגע בעובי הבגד, כשהם היו מחוברים, החתיכת בד שנקראה, הם היו מחוברים בעובי של הבגד, זה נקרא טומאת בית הסתרים בתוך העובי של הבגד, אז אם כן זה לא אמור להתאמה. אלא, שאם גם נגע בו זב, כשזה היה שלם, שיהיה תאמה מגע זב. סובר רבי יוסי, שעצם זה שהבגד נגע בבגד עצמו, זה לא נקרא שהוא נגע בו, בגלל שזה טומאת בית הסתרים. כי הרי הוא נגע בו בעובי של הבגד. כשהם היו מחוברים, זה נחשב שהם נגעו, אבל בתוך עובי של הבגד, שזה נסתר מהעין. אז לכן זה לא אמור להתאמה, כי רבי יוסי סובר שטומאת בית הסתרים לא מתאמה. מתי כן זה יתאמה טומאת מגע רגיל? אם עזב, חוץ מזה שישב על הבגד הזה, שהוא מתאמה אותו כמדרס, הוא גם נגע בו, בלי קשר. אז הוא מתאמה אותו בתור מגע עזב. ואז כשהוא נקרא והוא כבר לא ראוי לטומאת מדרס, הוא נשאר הטומאה שהיה בו מגע הזם. בכל אופן, אבל רבי מאיר סובר, רבי מאיר סובר שזה יהיה טהור מן המדרס. אבל תמה מגע מדרס. איך הוא נהיה תמה מגע מדרס? הרי התאומה פה נהייתה, המגע של המדרס היה במקום נסתר, בתוך אובי הבד, רבי מאיר סובר שבית הסתרים כן מתמה. אז מה, נאמר שהמשנה הזאת הולכת רק לפי דעת רבי מאיר ולא לפי רבי יוסי? אומרת הגמרא, לאו יתמר עלה, אמר אולה לא שנו שרבי יוסי חולק על רבי מאיר, אלא שלושה על שלושה שנחלק. אם היה פה בדיוק בד בגודל של שלושה טפחים על שלושה טפחים שנחצה לשתיים, עכשיו אין פה יותר שום בגד בתאומת מדרס. כל התאומת מדרס נעלמה, התפוגגה. אבל שלוש על שלוש הבאות מבגד גדול, אם יש כאן בגד גדול, שנקרא ממנו חתיכה קטנה של שלוש על שלוש אצבעות, אבל הבגד הגדול נשאר עוד שלושה על שלושה טפחים שהוא תמה כמו מדרס, אז הבגד הקטן של שלוש על שלוש אצבעות, כן יהיה, כולם יודו שכן יהיה בו טומאה. אז כולם מודים שיהיה בו טומאה. בשעת פרישתן מאביהן, מקבלות טומאה מאביהן. כשהם פורשים מתוך הבד הגדול שהוא נקרא אביהם, אז הבד הקטן נטמע מהבד הגדול. אז מה תגיד, אבל זה בית הסתרים? התשובה היא לא. למה? כי אי אפשר לצמצם שלא ייגע מעט. אי אפשר לדייק שמיד כשהוא נקרא, הוא לא ייגע שוב אף פעם בבד. אז, זאת אומרת, חייב להיות שהבד הקטן של השלוש על שלוש אצבעות ודאי נוגע בבד הגדול של שלושה על שלושה טפחים. לא דווקא דרך בית הסתרים. אז אם כן, אז אם כן, לכן זה מטמא. אז אם כן, גם במשנה שלנו אפשר להגיד שמדובר בצורה כזאת. גם כאן אפשר להגיד בצורה כזאת. נמי ובר, רבי יוסי מודה שבשעת פרישתן מאיבר מקבל טומאה מאיבר. אותו דבר גם כאן. כשהיד נוגעת בשער העובר, אז אי אפשר לצמצם שהאיבר הזה לא ייגע בעובר בשעה שחותכים אותו. אז הוא גם נוגע אחר כך, אחרי שהוא פרש, לכן הוא כן מטמא. לכן זה לא נקרא בית הסתרים. רבינה אמר, בגד, האובי של החיבור שלו, זה נקרא בית הסתרים. למה? כיוון שלאו לחתיכה כהי. זה לא עומד שיחתכו את הבד הזה לשתיים אף פעם. לעומת זאת, האיבר, היד שהבהמה הוציאה, מכיוון שהוא עכשיו אסור, אז ודאי שיחתכו אותו בשלב מסוים. לחתיכה כהי, וכל העומד לחתוך, כחתוך דמי. אז אם כן, זה נחשב שהמקום של החיבור הוא כאילו גלוי. זה נחשב כאילו שהוא גלוי, כי אנחנו עתידים לחתוך אותו בכל מקרה, כי הרי היד הזאת היא אסורה. אז מה תעשה איתה? אתה חייב לחתוך אותה. אז מכיוון שאנחנו מלא הולכים לחתוך אותה, אז זה נחשב כאילו שהם נוגעים, וזה לא נקרא טומאת בית הסתרים. אומרת הגמרא כמן, כמו מי אנחנו אומרים שכל העומד להיחתך, זה נחשב כבר כאילו עכשיו הוא חתוך. רק כמו רבי מאיר, דתנן, כל ידות הכלים. אדם שיש לו ידית של כלי, שהיא מאוד מאוד ארוכה. והוא לא צריך כזה ידית ארוכה. כן, היה פעם הרב שלמה לוינשטיין שליטה. מגיד המפורסם, מספר שהיה אחד, הרב פריינד. הרב פריינד, הוא היה אחד מהגדולי הרבנים בהונגריה. יום אחד הגיע אליו הקיסר, הוא הגיע לקיסר יותר נכון, והקיסר מאוד מאוד חיבב אותו, אז הוא הביא לו כזה מין שרבית מכסף, משהו מאוד מאוד מיוחד, שהביאו את זה רק לאנשים החשובים ביותר. הרב פריינד אמר למלך, לקיסר, ממש תודה רבה, מאוד מעריך. כשהוא הגיע הביתה, ראה הרב פריינד שיש על המקל למעלה, צורה של שתי וערב. עכשיו, איך הוא יכול להכניס הביתה דבר כזה? מה עושים? אז הוא לא חשב מדי הרבה. לא היסס מדי הרבה. לקח סכין, חתך את השתי וערב הזה. אבל מה תעשה? איך תגיע אחרי זה לקיסר? היה מנהג שכל אחד שקיבל כזה שרבית, היה הולך עם זה יחד כל פעם לקיסר. זה היה עוד חשיבות כזאת. איך תלך עם זה לקיסר פעם, ואתה פוגע במלכות? עשה את מצוות השם, השם יעזור. פעם הבאה כשהוא באמת הגיע לקיסר, הקיסר ישר שם לב, אומר לו, תגיד, מה זה? למה? אומר, מה הבעיה? אומר, למה חתכת את המקל למעלה? אומר, לא, אני מאוד אהבתי את המתנה הזאת, אז רציתי להשתמש עם זה, רק שזה היה לי מדי ארוך, אז לא יכלתי לזה, אז חתכתי את זה קצת. אומר לו, כן, אבל אתה חתכת בדיוק למעלה, מהמקום הכי יפה, עם הכסף והכל. אמר לו, כן, כי פשוט למטה זה לא היה לי ארוך מדי, למטה זה הגיע לרצפה, למעלה זה היה לי ארוך מדי, לכן חתכתי את זה למעלה. ו... איך אומרים, אתה מתעמם עם תמימים, הקדוש ברוך הוא עזר לו שהתשובה הזאת התקבלה. בכל אופן, אז במקרה שלנו, בן אדם יש לו כמובן ידית ארוכה מדי, והוא רוצה לקצץ אותה. רוצה לקצץ את אותה ידית, אז... עכשיו, זה נטמע לו, רוצה לתאר את זה. עכשיו, המקווה לא כזה גבוה. אז הוא רוצה לטבול את אותו כלי, רק על המקום איפה שהוא רוצה לקצץ ממילא אחר כך. אז על זה אומרת המשנה, כל ידות הכלים שהן ארוכות ועתיד לקצצן, מטביל עד מקום, עד מקום מידה. דברי רבי מאיר, סובר רבי מאיר, שבאמת מה שעתיד אחר כך לקצוץ, זה כאילו שזה כבר קצוץ, זה יכול לטבול עד לאותו מקום, וזה נחשב טהור. וחכמים אומרים, עד שיטביל את כולו. מה אתה רוצה להגיד שהמשנה שלנו הולכת רק לפי רבי מאיר ולא לפי חכמים? כי פה אנחנו רואים שרק לפי רבי מאיר כל עומד לקצץ כקצוץ דם, נחשב כמו שהוא קצוץ. אומרת, אגמר אפילו תאים הרבנן, האיבר, היד שיצא מהעובר, זה דבר שהוא אוכל. הדבר שהוא אוכל, על זה אנחנו יותר אומרים כל העומד לקצץ כקצוץ דם, גם לפי חכמים. אפילו תאים הרבנן, חיבורי אוכלים הם רכים להיחתך, וכמאן דמפרט אידמי, זה נחשב כאילו הם כבר נחתכו, וזה כולם יודעים שזה נחשב כאילו שזה כבר חתוך, ואז נגיעי בעדדי, והם נחשב שהם נוגעים אחד בשני והם נטמעים. שואלת הגמרא, ביש למה לאולה, שלפי התירוץ שלו באמת מדובר שחתכו, אז היינו דקטני חתכה. כתוב שהוא חתך את היד ההיא, אלא לרבינה שהוא אומר שהתירוץ מה שעכשיו אמרנו, כל העומד להיחתך כחתוך דמי, אז לא חייב להיות שחתכו באמת את היד של העובר אחרי השחיטה של הבהמה, אז למה כתוב חתכה, מה החתכה? אומרת הגמרא, באמת זה לא דווקא שחתכה, אלא איידי דקטני, עד דתנא רישא חתכה, כמו במקרה הראשון של המשנה, ששם מדובר שחתכו את היד לפני השחיטה, ולכן זה לא מטמא, כי הבהמה הייתה בחיים, אז היד היא לא טמאה אותה, כי בהמה שהיא חיה לא נטמאת, אז שם כן היה חשוב להגיד שזה נחתך לפני השחיטה. אז לכן, תננה מסייפה חתכה, אז לכן גם בחלק השני של המשנה כתוב שחתכו, אבל באמת שם זה לא מעכב דווקא שיחתכו, כי כמו שאמרנו, כל העומד לקצץ כקצוץ דמי, גם אם הוא לא חתך, אז האיבר, מכיוון שהוא נגע בעובר, והאיבר הזה אמור להיחתך, וכל העומד להיחתך כחתוך דמי, לכן הוא כן מטמא את העובר. עד כאן השיעור על דף ע"ב.